רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, קול נותן.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב, כאן בן שפט מולפן 3 ברדיו סול. ברוכים השבים וברוכות הבאות לתוכניתי מסורת יהודית וזהויות ישראליות. היום יום רביעי, כ"ח שבט תשפ"ה, 26 לפברואר 25. הערב רדיו סול שמח לארח לראשונה את צופית גרנט, שהיא עיתונאית ומנחה סדרות בטלוויזיה, אחת הנשים המרתקות בתקשורת בישראל, שחקנית ומרצה, נשיאת עמותת אנוש, נשואה לשולי רנד וזוכה בפרסי אקדמיה ודברים ופרסים אחרים, ולא לשכוח מטפלת מטפלת בנשים נפגעות מינית. ולפני שנצא לדרך, נשתתף כולנו בסבלה בלתי סביר של מפחד ביבס, הקשור לחיינו בארצנו אחת והיחידה, הלוא היא מדינת ישראל. נתפלל שסבלה של ירדן ימעט ברוב הימים, תהי נשמתם צרורה בצרור החיים. ולפני שנשמע את שולי רנד, ולפני שנצא לדרך, נשמע את שולי רנד בשירו המיוחד והנדיר, לכל אדם יש עת, לא סתם חיכיתי, נולדתי מחדש.
לכל דבר יש עת.
אני
צופית גרנט, את איתנו?
אני רק לא שומעת את השיר.
לא שמעת את השיר?
לא.
אני אשמיע לך עוד פעם. את חייבת, כי השיר מחבר אותנו לשאלה הראשונה. אז בואו אני אשיר לך אותו, את לבטח תכירי אותו.
אני מכירה?
אז את לבטח זוכרת את השיר ששר לך שולי ביום חתונתכם. ושאלתי הראשונה, האם גם את נולדת מחדש? האם את מחכה לחיים חדשים? ובכלל מי את, צופית גרנט?
אבל השאלה הזאת היא היום, או שהשאלה הזאת היא לפני 3 שנים או לפני 6 שנים?
היום השאלה היא נכונה ליום, ליום ששולי שר לך אותו, ובוא נראה איך אנחנו מתקדמים איתו.
אני חושבת שכן, אני חושבת שכן, שכן, לגמרי. אני חושבת ששולי נכנס לי לחיים כמו אור אדיר, כמו מטען לנשמה, כמו הדבר שאת באמת רוצה שיהיה לך בחיים. כשמפנטזים איך רוצים להתבגר, אז אני אומרת, ככה הייתי רוצה, עם החבר הזה, עם הבן אדם הזה, עם הגבר הזה, עם האיש הזה, עם הנשמה העצומה הזאת.
אבל אני, אולי אני אחזור על השאלה, כי אולי לא הבנו אותה טוב. לאיזה חיים חדשים את עכשיו נכנסת? האם את חרדית חלקית ובקטן, או הדתייה מלאה או חלקית, או מסורתית עם נגיעות דתיות, או חילונית עם נגיעה במסורת?
אני אענה קודם כמו ששולי עונה כששואלים אותו אם אני דתייה. הוא קודם כל אומר, אני קונה את העולם הבא שלה. אז יש לי נשמה מאוד 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 מחוברת לדת, וזה מתחיל הרבה לפני שולי, כי אני כבר 35 שנה תלמידת קבלה, ולעומק של זה, הרבה 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 שנים, ויש לי את הרב שלי כבר המון שנים, יותר מ-20 שנה, 25 שנה, אני חושבת שאני עם הרב יובל אשרוב, הוא גם המורה שלי, והוא גם הרופא שלי, והוא הרבה דברים משמעותיים בתוך החיים שלי, והרבה לפני שהוא נהיה טרנד, הוא מהרגע שפגשתי, ששמעתי, אז הייתי שם. אני שומרת כשרות כי אני טבעונית, אז זה גם נורא קל לי, אבל בכל מקרה הייתי שומרת כשרות הרבה 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 שנים, ואני לא בהכרח דתייה, למרות שהשבת שלנו, אם אתה תיכנס אלינו הביתה, היא קדושה, היא נראית קדושה. אני מדליקה נרות, השבת לובשת בגדי חג, בגדי שבת, לא בגדי חג, הבית מואר ולבן, והאורות לא נכבים, והפלטה מחוברת עם סירים עליה, והמקרר לא נדלק, והאורות במליאד המיטה דלוקים, הסלון דלוק. אבל אם אני אצטרך לצאת מהבית, ואולי לנסוע, מה שלא קורה לי כמעט, אז אני לא חושבת במונחים של אסור לי או מותר לי. אני לא חושבת שאני חזרתי בתשובה, אבל אני גם לא חושבת שאני לגמרי מחוברת לעולמות לא תורניים. העולם הפנימי שלי הוא עולם שיש בו הרבה מקום לתורנות.
אז חרדית את לא, ודתייה מלאה גם לא, אז אולי את מסורתית עם נגיעות דתיות, או חילונית עם נגיעה במסורת. ולפני לא שתעני, שולי, אני מבקש לצטט אותך, כי עשיתי שיעורי בית. את אומרת באחד מהרעיונות שלך, נכנסתי לעולם החילוני עם ילדות מורכבת, ועתה אני נכנסת לעולם האמונה עם רקע חילוני. אז עוד פעם נשאל, איפה את?
אז אני אומרת, בפשטות אני אומרת, אני א', לא בן אדם שנורא קל להלביש אותו, ולהגדיר אותו בתוך הגדרות נורא סכמטיות כאלה. אני קודם כל במקום מאוד מאוד אנושי, ואני מאוד יהודיה, ומהשיבה באוקטובר אני יהודיה לפני שאני ישראלית, אבל אני גם מאוד ישראלית, ואני חיה בעולם שהמנעד שלו הוא מאוד רחב. יש לי חברים חילוניים, יש לי חברים אתאיסטים גמורים, ויש לי חברים וחברות שהן דתיות, ויש לי חברות מאוד טובות שהן חרדיות, אבל בארדקור שכמעט ואין להם חברות אחרות שהן חילוניות, ויש לי מהציונות הדתית, ויש לי מתנחלות, ויש לי מתנחלים, ושמאלנים קיצונים, יש לי מנעד מאוד מאוד רחב של אנשים, שאני יודעת להכיל אותו, לקבל אותו, ואני נע, אמרתי לך, אני נע בתוך, למשל, אם תשאל אותי בעולם הלימודי שלי, אז חוץ מזה שאני לומדת פסיכולוגיה, ואני לומדת טיפול, ואני לומדת עוד הרבה דברים אחרים, אז העולם התורני הוא העולם שאני לומדת יותר מכל דבר אחר. אני לומדת הרבה מאוד עולם תורני, אם זה ימימה, ואם זה טניה, ואם זה קבלה, ואם זה... אנחנו יושבים על השולחן בשבת, אז שולי מלמד אותי הרבה מאוד, גם ליקוטי מוהר"ן, וגם לומדים פרשות השבוע, ויש הרבה פילוסופיה יהודית על השולחן שלנו.
אז אני אעזור לך אולי בהגדרתך, ברשותך. ישנם שתי אפשרויות. הדתי אומר, אני בוחר באל ומוחק את האדם. החילוני אומר, אני בוחר באדם ומוחק את האל. היכן את?
לא בזה ולא בזה. מי צריך את ההגדרות האלה? הגדרות מטופשות. למה למחוק מישהו? חס וחלילה, אני לא מוחק את האל, ואני לעולם לא אמחוק, ואני לא מוחק את אף אדם. חוץ מאשר אם הוא מפלצת, אז אני אשמח למחוק אותו.
אז לא את נותנת לנו להבין שהתקרבת לאל כבר לפני כמה זמן, והאם התקרבותך לאל מביע מהפך תיאולוגי הכרתי בקיומו של האל, או הרצון להתקרב נפשית ופיזית לשולי?
לא, זה לא קשור לשולי. ההתקרבות שלי לאלוהים לא קשורה לשולי. אני אספר לך סיפור מעניין. לפני די הרבה שנים, אני חושבת שלפחות 20 שנה, יותר מזה, לפני 30 ומשהו שנה, פגשתי את זוהר יעקובסון, שהיא הסוכנת שלי עד היום, והיא הייתה מהראשונות שהקימו את המרכז הקבלה. זוכרת שהיא הייתה לוקחת אותי...
מרכז הקבלה בכיכר דיזנגוף?
כן, היא מהראשונות, אז היא הייתה מאוד קרובה לרב ברג, והיא הייתה שם, ממש הם היו 10 תלמידים, באיזה מרתף בבוגרשוב באותה תקופה. ואני באתי אליה בגיל 24, דפקתי על הדלת, והפכתי להיות חלק מהחיים שלה. עד היום אני והיא כמו בן אדם אחד. והיא הכניסה מושגים חדשים לתוך החיים שלי, אבל לא ממש הבנתי אותם. למרות שאני באתי מטיפול פסיכולוגית אצל אישה בשם דניאלה, דניאלה אוראל, שאז הייתה תלמידתו של שלמה קלו. אז היא גם הביאה את אלוהים. דניאלה הביאה את אלוהים בצורה אחרת, מאוד קיצונית, היא לבשה רק כחול וזה, וכל דבר בעזרת האל, בעזרת האל. אבל זוהר הביאה אותו בעוד צורות, יותר, טיפה יותר קבליסטיות כאלה. אני זוכרת שיום אחד היא אמרה לי, אני רוצה שתבוא איתי לרבי שמעון. ואמרתי, בכיף. וכשהגענו לרבי שמעון, אמרתי לה, אני מחכה לך פה, והיא אמרה, אני עוד מעט חוזרת. והיא הלכה. וככה היה איזה כמה פעמים. אני חשבתי שרבי שמעון זה מישהו חי. אני לא ידעתי שהיא הולכת לציון, אני לא ידעתי שהיא הולכת לקבר של צדיק. חשבתי שהוא חי, לא הבנתי מי זה רבי שמעון. בהמשך, באמת לקח לי הרבה מאוד שנים, עד שקבלה הפכה להיות סוג של תדר שאני מסוגלת להבין על מה מדברים. אבל לימים נפל בחלקי, למזלי, סרט שנקרא בליפ. What's the blip? ו-What's the blip? מדבר על משהו מרתק. הוא מדבר, זה שלושה חבר'ה שעשו איזשהו ניסוי חברתי כזה, והם בעצם אמרו, כל תורת ה... ברח לי השם של זה פתאום.
המערל?
לא, 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 לא קשור לזה, זה מונח בפיזיקה כאילו. טוב, תכף אני אזכר בזה, אבל הם אמרו שהם רוצים להביא בעצם את כל הדבר הזה שנקרא אמונה, אני חייבת להיזכר בשם הזה.
זה יגיע, לא משנה.
זה יגיע. בקיצור, What's the blip בעצם לוקח את כל העולמות ומחפש בעצם מה זה אלוהים, מה פיזיקה, איפה זה מתחבר למפץ הגדול, באמת, התורה הקוונטית, נזכרתי על מה אני אומר.
של,
כל הסרט מדבר של בעצם
של איינשטיין.
על הרעיון הקוונטי, כן.
את מבינה אותו, את מבינה אותו כי אני לא.
רגע, אז אני ישבתי וראיתי את הסרט, אני לא אשכח בחיים, איזו חברה אמרה לי, את חייבת לראות את זה. אני זוכרת שראיתי את זה בשבוע 1-13 פעם, עד כדי כך זה היה קיצוני, כי לא הבנתי על מה הם מדברים. ובמהלך השנים ראיתי כל פעם, אני רואה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אני שומעת עוד זה, ושם בעצם נפגשתי עם תודעה חדשה, עם צורת תודעה חדשה, שאלוהים יושב בתוכה כמו נוסחה. וזה מאוד מעניין, כי כאילו האמונה שלי מתחילה מאיזה מקום עם הרבה מאוד לוגיקה. וגם קורה משהו מעניין בלימוד שלי, תמיד כשאני לומדת גם ימימה וגם קבלה וגם טניה וגם סתם שולי, מדברים על פרשת השבוע, יש משהו במוח שלי שיודע להוריד את האנלוגיה התנכית אפילו, ואת כל הרעיונות שיש מחכמנו, חכמנו זיכרונם לברכה, דרך כל מיני צדיקים שיש לנו, בצדיקי הדור הגדולים, כל כך שאנחנו לומדים משהו, אני יודעת להוריד את זה לכאן, לארציות, למקום שלנו, למלכות, מה שנקרא, לחיים, ליום-יום, לפרקטיקה, ואיכשהו נהיה לי ארגז כלים, וארגז כלים שלי מאוד אמוני, מאוד אמוני. אמונה, אני טוענת שאמונה זה מתמטיקה, לא אמונה, ההבנה, התובנה והתודעה האמונית היא כמו מתמטיקה. עכשיו, אני זוכרת שראיתי רעיון של יונג, עם ברברה סטרויד, עם ברברה וולטרס, והיא אומרת לו, לפני ממש כמעט 40 ומשהו שנים, והיא אומרת לו, היא יודעת שהוא איש דתי, אבל היא אומרת לו, אתה מאמין באלוהים? אז הוא אומר לה, לא. היא בהלם. היא אומרת לו, מה זאת אומרת לא? אז הוא אומר לה, לא, אני לא מאמין באלוהים, אני בוודאות על קיומו. אני לא אשכח, אני זוכרת שראיתי את זה, זה 10 פעמים, ניסיתי להבין מה הוא אומר. הוא אומר, אני בוודאות על קיומו, אלוהים אקזיסט, הוא קיים, הוא נוחק בתוך החיים שלי. אז האמונה נדרשת לי לדברים אחרים, אז היא אומרת לו, למה האמונה נדרשת לך אם ככה? אז הוא אומר לה, לספק. ופה ירד לי אסימון מאוד גדול בתוך החיים. פתאום הבנתי את הרעיון, איך דברים לפעמים, יש דברים, יש ציוויים. היום אני קשה לי מאוד לאכול לחם בלי לעשות נטילת ידיים. שבהתחלה, מה אכפת לי? זה לא מדבר אליי בכלל. באיזשהו שלב הדבר הזה הפך להיות משהו שהוא גם פיזי אצלי, משהו מנטלי. היחס שלי לאוכל, הברכה שאני אומרת לפני השתייה, הברכה שאני אומרת לפני שאני אוכלת את הלחם.
אחרי זה תילת הידיים את גם אומרת את הברכה, עשו ידרכם וברכו את אדוני?
לא. אני אומרת, לא, לא ככה אני אומרת, אני עושה נטילת ידיים, אני אומרת.
אבל באה ברכה לאחר מכן.
אז אני לא אומרת אותה, אני אומרת רק את הברכה הראשונה, את מה שאני צריכה להגיד, אני אומרת, ואולי עם הזמן אני אלמד עוד קצת ואני אגיד עוד.
תשאלי את שולי, הוא יגיד.
אני לא חזקה, אני לא בהכרח יודעת הכל, אני לא מבינה המון המון דברים, אבל אני יודעת שיש משהו בתורנות הפנימית שלי, שזה ארגז כלים מדהים למערכת יחסים שלי עם החיים. מדהים.
את יותר
אני מאוד אוהבת את החוכמה התורנית. אני אוהבת את החוכמה התורנית, אני גם אוהבת את החוכמה הבודהיסטית, ואני אוהבת גם את הזן, אבל אני מאוד אוהבת את החוכמה היהודית.
את יותר ויותר אני מקשיב לך, ואני רואה שאני יותר ויותר מתחבר אלייך מבחינת הרעיון. איך, איפה החיבור? לדעתי, אני יושב תמיד על הגדר, רגל פה, רגל שם, בא מבית דתי, בית ספר דתי, תיכון דתי, יודע את הכל, אבל אני לא 100% דתי. ויותר אני שומע אותך, אני אומר לעצמי, סופית דומה לך, או שאתה דומה לה, היא יושבת רגל פה, רגל שם, ברצותה היא נוטלת ידיים, וברצותה היא נוסעת בשבת באוטו, אני אישית לא מוצא בזה כלום, השאלה מה את חושבת?
אני לא מחפשת בזה כלום, אני מוצאת כל דבר, הנה, היום אני קשה לי מאוד לאכול לחם בלי לעשות את הברכה. יכול להיות שיגיע היום, ואני לא אוכל לשאת את הרעיון של לנסוע בשבת. אני די קרובה לזה. אני גם קרובה לזה ברמות של לא נוח לי לנסוע בשבת.
לא נוח לך מול שולי או לא נוח לך
אין לי לא נוח מול שולי. אין לי לא נוח מול שולי. אין לי לא נוח מול שולי, כי שולי אני לא עושה לו שום דבר שירגיז אותו, והוא גם, איך הוא אמר לי פעם, אני לא מנהל את ה... אני לא, אני, החשבון שלך עם אלוהים הוא שלך, לי יש את העניינים שלי איתו, לך יש את העניינים שלך איתו, ואני לא מתערב במערכת היחסים ביניכם. שלכם. אבל אז כל העניין הזה של, של שולי הוא לא, הוא פחות רלוונטי. אבל כן, בשבילי, בשבילי, יש משהו בשבת שמרגע לרגע הופך להיות קדוש יותר, נקי יותר. ויש לי כמה דברים שחסרים לי שם שאני בא לי עליהם מאוד. ומצד שני, יש בי גם משהו מאוד פרוע כבן אדם. ויש בי משהו שמאוד אוהב בשבתות את הכבישים הריקים ולנסוע לטייל. זה תמיד היה ככה. ויש בי משהו שמאוד אוהב חופש ולא מת על איסורים. זה מותר, זה אסור, יש כל כך הרבה אסור, ויש כל כך הרבה ככה מותר וככה אסור.
אנחנו תקם נדבר על הסבל באמונה, אבל רציתי דווקא להתחיל את זה קודם, ואז יש לי שאלה אלייך. איך את רואה, איך היית מגדירה את האל בנפשך? הוא משרה עלייך שיח פנים נפשי, הוא שורש קיום האדם, דהיינו צלם האל, הוא מקיים הרמוניה במציאות הנפשית שלך.
הוא כל הדברים האלה ביחד שאמרת, אבל הוא ללא ספק, אני מרגישה שהוא ללא ספק, הוא אני ואני הוא. אני חושבת שאנחנו דבוקים בו. וכשאנחנו דבוקים בו נכון, אז אנחנו גם מרוויחים אותו. ואני חושבת שהוא טוב ומיטיב, אני לא חושבת שהוא בא להניש. אני לא חושבת שהוא מעניש מישהו שמאשן בשבת, ואני לא חושבת שהוא מעניש, אני לא חושבת שמישהו מת בגלל שהוא לא עשה משהו שאלוהים רוצה. אני לא מאמינה בזה, ואני לא מקבלת את זה. אני כן חושבת שאנחנו נענשים על חלקים מאוד מאוד גדולים שלנו כבני אדם, שאנחנו יכולים להגיד את זה גם בצורה הכי חילונית, ולהגיד את זה גם בצורה הכי דתית, כשאנחנו לא דבקים בדרך שהיא טובה ומיטיבה. כשאנחנו הולכים רחיל, כשאנחנו רוצחים, כשאנחנו אנשים דוחים, כשאנחנו דוחים כלפי איש, אדם לאדם, כשאנחנו נוראים כלפי הארץ שלנו, כלפי האדמה שלנו, כלפי הטבע שלנו, כלפי המהות שלנו. עכשיו, את הדבר הזה אתה מוצא מאוד מאוד חזק גם ברחוב הדתי. אתה מוצא ברחוב הדתי הרבה, הרבה חוסר כבוד להרבה דברים. חוסר כבוד לניקיון של, של, של האדמה, חוסר כבוד לטבע. הרבה דברים לא, לא טובים קורים שם ברמה החינוכית.
ולכן, ולכן מפני חטאינו נענשנו עכשיו בשביל לאוקטובר?
אני לא מקבלת את זה.
אני שואל.
אני לא חושבת שזה ברמה האלוהית, אני חושבת שזה ברמה החברתית. אני חושבת שאנחנו חברה יעירה. אני חושבת שאנחנו חברה, חברה שלא לוקחת אחריות על המון דברים שקורו פה וקרו פה כל השנים. אני חושבת שאנחנו חברה, ולצד זה אנחנו גם חברה מדהימה, חשוב לציין, אבל אני חושבת שאנחנו חברה שמכה על חטא על הרבה מאוד דברים. יש פה קורים בו דברים לא טובים.
הלוויה של משפחת ביבס הבוקר הוכיחה באיזה רמה גבוהה רוחנית עם ישראל חי. לא הלכתית. סופית, לא הלכתית, רוחנית.
נכון, אני מסכימה איתך. אני חזרתי מצילומים של עבודים לא מזמן, והייתי שם בשריפות בדיוק בלוס אנג'לס, ואחר כך הייתי בלאס וגאס, וראיתי את המקומות הכי עשירים בעולם בערך, שמסתובב שם כמויות הכסף שהם נשרפו שם, וכמויות הכסף שיש שם, לא מצדיקות בשום צורה את זה, שבלוס אנג'לס יש 200 אלף אומלסים, ובלאס וגאס, בעיר שמצד לצד זה 20 דקות, יש עשרות אלפי הומלסים, ובניו יורק כמעט נפלתי על איזה חבילה, מסתבר שזה היה בן אדם במינוס 5 מעלות.
אוי ובוי.
ואני באה ואומרת, הקהילה שלנו והרוח שלנו מאוד 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 חזקה, אבל אני גם אומרת באותה נשימה שאנחנו גם מקלקלים המון דברים, בחד משמעית, אבל אני חושבת שהבן אדם מקלקל, לא רק ישראל, אני חושבת שהבן אדם מקלקל. וכן, אני חושבת שישראל, כשמה קני, היא אני חושבת שאנחנו אומה תבונתית, אני לא יודעת כמה אנשים יודעים מה זה ישראל, מה משמעות המילה ישראל. תמיד אומרים לי, מה זה ישראל? ישר אל, כל מיני כאלה. אבל ישראל, אם יחשבו על זה, זה המהות של כל האבות והאימהות בשם אחד, זאת הברכה שיעקב קיבל מהמלאך. וזה יעקב, יצחק, שרה, רבקה, רחל, אברהם ולאה, בשם אחד, ישראל. ואני חושבת שכל האבות והאימהות שלנו, כשלומדים אותם לעומק, בעצם מקבלים את הגנום האנושי, מקבלים שם כל כך הרבה חוקיות על הבן אדם, רק דרך סולם הערכים שלהם, דרך הצרות שלהם, דרך האמירה שהם הביאו לקיום האנושי. ובזה אני מאוד מאמינה, אני מאוד מאמינה באנלוגיה הזאת. לפעמים אני יושבת עם שולי ואני אומרת לו, ספר לי את סיפור יוסף, והוא מספר לי נגיד את סיפור יוסף, ויש לי אנלוגיה על הדבר הזה, או שאנחנו מדברים על חלום יעקב, מה היה שם בחלום הזה, ואיך אנחנו מורידים את זה מצד אחד, אנחנו מצד אחד בוחנים את זה בעולם תורני, אבל אנחנו מורידים את זה לעולם העשייה, לעולם של פה, למטה, לעולם שבא ומדבר בעצם על איך בני אדם מתנהגים, ומה השורש של הדבר הזה.
איך את מתחברת?
התורה היא שורש בעיניי.
אני מסכים עם הרבה מה שאת אמרת, אני רציתי רק לתקן קצת, שהמלאך נתן ליעקב את השם ישראל, הוא תירץ את זה, כי שרית עם אלוהים ותוכל. ואז שואלים המפרשים, מה זאת אומרת ותוכל? לא הצלחת לגבור עליו, אבל התחברת אליו. ופה השאלה הנוספת שלי אלייך, האם אנו פה בישראל מחוברים לאל? או אנחנו באים ואומרים, המסורת קיימת, אבל הפכנו לישראלים.
לא יודעת, זה מאוד אינדיבידואלי. אני יודעת שהרבה מאוד שנים היה בי תסכול מאוד מאוד גדול, שלא היה לי שום מקום לחגוג בו שום חג בצורה דתית. שום חג. כאילו, גם בימי שישי אצלי במשפחה, היה נהוג להגיד שבת, שלום, לצופי, שבת.
זה נאמר אצל הסבתא או אצל מי?
לא, אצל דודה שלי.
אצל הדודה.
הורים גרושים.
אני יודע, אני מכיר את הסיפור שלי.
אבל אני חושבת, ותמיד הייתה בי כמיהה מאוד מאוד חזקה לקדושה. אני היום, אתה אומר לי, לכי תעשי ליל הסדר או ראש השנה במשפחה שאין בה, שאין כיבוד למסורת, זה משעמם אותי נורא. משעמם, אני מתה על המסורת. להגיד לך שכל הישראלים כאן, לא יודעת, אבל אני כן יודעת שאנחנו יהודים, או שהמוסלמי יודע שהוא מוסלמי. וזה, בשבילי היום זה הרבה, וזה גם הולך ונעשה קצת יותר במודעות. היום יש מודעות מאוד מאוד חזקה לכלי הזה.
איך היית מתחברת לרעיונות של הרמב״ם ושפינוזה האומרים שהאלו השכל, התבונה, האור והשמחה?
לגמרי מקבלת את זה.
ואיך זה, איך זה עובד בחיי היומיום איתך?
זה פשוט, זה מנהל אותי ככה. זה מנהל אותי. א', הרמב״ם הוא גם הרופא שלי, כן? הוא התזונאי שלי, משתדלת. אבל כן, אני חושבת, אמרתי קודם, שאלוהים הוא טוב ומיטיב, ואני חושבת שהוא האור והניצוץ הזה שקיים בכל אחד מאיתנו. ויחד עם זה, רב הנסתר על הגלוי, אתה יודע, יש משפט שאומר, העולם תלוי על בלימה.
תולה בכבל... ארץ על בלימה, את יודעת מי אמר את זה לראשונה? איוב.
No.
איוב. איוב בשיח ומה... עם האל, הוא אומר, אני מרגיש כאילו אני עומד על תולה ארץ על בלימה. לקחת לי את הכל, ואני רועד.
ואז בא הפירוש, קודם אמרת, אני רוצה לתקן אותך לגבי ישראל. אז יש את הפרשנויות, יש מלא סוגים של פרשנויות. אני מביאה לך פרשנויות מתוך הקבלה. אז על העניין הזה של תולה ארץ על בלימה, כן? אז מה זה על בלימה? מה זה בלימה? בלימה זה גם מעצור, נכון? וזה גם, תמיד לי זה נשמע כמו לוליין כזה שעולה...
לוליינות. יואב, איוב ראה את זה תולה ארץ על בלימה, שום דבר לא יציב.
שום דבר לא יציב. ותחשוב על המילה בלימה. מה יש במילה בלימה?
היא מחולקת לשתיים. בלי מה?
ומה? נכון. וזה בדיוק נושא האמונה. אנחנו, אנשים, בעיקר אתאיסטים, אנשים אתאיסטים מאמינים במה שהם רואים, במה שהם יודעים ובמה שחינכו אותם. אבל הם אף פעם לא שואלים את עצמם שאלות קצת יותר מורכבות. ומה זה הבלי? שהוא גם יותר גדול מהמה. מה זה הבלי? הבלי זה כל השאר, זה כל הדברים האבסטרקטיים האלה, שאנחנו לא יכולים לגעת בהם. בן אדם לא יכול לעמוד את השכל שלו, הוא לא יכול לשוות צורה לשכל שלו. הוא יכול להגיד אם הוא יודע מתמטיקה יותר או פחות, לעשות מבחני IQ כאלה ואחרים, אבל אי אפשר לעמוד את זה. אהבה, זה משהו אבסטרקטי, זה לא משהו שלבוש, שלובש צורה, או פושט צורה. אז רוב הדברים האבסטרקטיים לא נותנים עליהם את הדעת, אבל נורא מאמינים בהם. זה מעניין, אנשים מאמינים באהבה, ואנשים מאמינים בשנאה, וקינה, וידידות, ו-just name it, כל הדברים האבסטרקטיים האלה, בזה הם מאמינים. אבל באלוהים לא, אבל גם הוא כזה. כל הדבר הזה, זה החלק הנעלם מתוך החיים שלנו. אז אני אומרת, רב הנסתר על הגלוי, כי רב הבלי על המה. יש הרבה יותר נפח בחדר הזה של חלל ריק מדברים שבעצם אנחנו יכולים לשוות להם צורה. אז במה נאמין? רק במחשב או גם במסביב? לא נאמין עכשיו לאינטואיציה שיש ביני לבנך? יש איזו אינטואיציה, יש איזה משהו נסתר עכשיו שעובד בדיאלוג ביני לבנך. לא, 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 לא ניתן לו כבוד.
אז אני רוצה רגע לומר משהו. אני ביומיים הראשונים לשביעי לאוקטובר, אמרתי בבית, אני מרגיש שאני עומד בארץ על בלימה. ראיתי, הצבא לא מתפקד, הממשלה לא מתפקדת, ולא ניכנס לזה. אבל אני הרגשתי פעם ראשונה, מה שאיוב אמר, אני מרגיש שעומד על ארץ על בלימה. השאלה, גם את הרגשת את זה?
אני עדיין מרגישה. ברור.
עדיין את מרגישה שאת צועדת על ארץ על בלימה?
יותר. אני מרגישה שיש מעלינו כוחות מטורפים. אם אני צריכה לתת לזה איזשהו פירוש אנלוגי כזה שיהיה קל להבין אותו, אני מרגישה שיש כוחות על שמנהלים את העולם הזה, חוץ מה קורה פה ואיך זה קורה אני לא יודעת, אבל אני לגמרי לגמרי מרגישה ש... שכוחות מאוד 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 רעים, מנהלים חלק גדול מאוד מהשיח שהעולם מתנהל בו. ובוא תסתכל על העולם רגע, בוא נצא רגע מהקונחייה, בוא נצא רגע רק מישראל. בוא נראה מה קורה בעולם כולו. בוא נראה מה קורה בעולם כולו. מה קורה ואיזה יכולת התעלמות פנומנלית יש לעולם מהדבר הזה. סתם, בוא ניקח דוגמה שלא קשורה לאף אחד מאיתנו. ניקח את הרודן המטורף, שמחזיק מדינה עם מיליוני בני אדם, אני חושבת שעשרות מיליוני בני אדם, בצפון קוריאה, ויכול לגרום לעולם שלם להישאר אדיש, ולהתעלם מאחור השחור הזה בקיום של הפלנטה, כאילו אחור השחור הזה לא מאיים על כל העולם, והדבר הזה חי ונושם. הכלא הכי גדול בעולם, עם התעללות בבני אדם, וזה חי ונושם הדבר הזה. בוא ניקח את זה שיש מעל 4 מיליארד איש שמתחת לקו העוני. אני גם מסתובבת בכל העולם במסגרת עבודים ומגיעה למקומות הכי שקופים בעולם. אז בוא, העולם הוא לא רק ישראל. ישראל זה חלק קטן מהעולם, ובמהות שלנו זה הדבר הכי חשוב לנו, כמו שבתוך הבית שלי הדבר הכי חשוב זה אנחנו. אבל אם אנחנו רגע יוצאים מהטריטוריה שלנו, ורגע מוכנים להתבונן קצת יותר לעומק, אז... אני לא אופטימית, אני לא אופטימית. חיסולים כאלה כמו שעשו סביב הקורונה, שסגרו את כל האנושות, והחדירו לרעלים ומזעזעים לגוף, באמתלה של ככה אנחנו מצילים אתכם, אני לא מאמינה בזה. המלחמות האלה שקורות סביבנו, ההתעלמות הזאת בשבעה באוקטובר, זאת רק ההתחלה. זה לא משהו שהולך באמת להיגמר. ויש פה כוחות כלכליים, חולניים שמנהלים את העולם, שבן אדם אחד מחזיק בעצם סכומי כסף של מדינות. אילון מסק הזה, הוא מחזיק הון של, של, של מדינות גדולות. אילון מסק והבעלים של אמזון, כאילו אתה רק חושב על כמות הכסף שאנשים פרטיים מחזיקים, הם מנהלים את העולם. ואנחנו פיון, יום אחד אנחנו נוכל בקלות להתעורר, והבנק שלנו יהיה ריק מהכסף שלנו, ויקחו לנו את הבתים שלנו, וזה לא משהו, אנחנו די נהיה מטומטמים, נגיד, וואו, אני בהלם. זה, אותי זה לא יפתיע אם זה יקרה.
נחזור רגע למסילה שנקראת, הקיים סבל באמונה. ואני רוצה רגע לשאול אותך שאלה. ישנם חוגי פילוסופים יהודים, מלפני 120 שנה בערך, שהם חושבים שונה. יש פילוסוף יהודי צרפתי שאומר שהדת והשבת הם רק מלכדות את החברה ומשמשות כרטיס כניסה לקבוצת אנשים ספציפית. פרויד אמר, הדת והשבת נותנות מענה לאדם לצרכיו הנפשיים בלבד. היה עוד אחד פילוסוף יהודי שטען שהדת והשבת מביאות לאושר ולברכה ללא קשר לאל. ואז אני שואל אותך, צופית, איך את מתחברת לשלושת הדעות האלה?
קודם כל חושבת ששלושתם צודקים, לגמרי.
זה לא חושב. יכול לעבוד. מה שאת אומרת כרגע...
למה?
את מזכירה לי שהרב...
מה הראשון אומר?
הראשון בא ואומר, הם מלכדות את החברה, רגע אחת, ומשמשות כרטיס כניסה לקבוצת אנשים ספציפית, דהיינו, הוא בא ואומר, אתה רוצה להשתייך לקבוצת אנשים ששומרי שבת, כי הרי אתה צריך לשמור שבת, כהלכתו. צופית גרנט, נכון לרגע זה, לא בדיוק תשתייך לקבוצה הזאת, כי היא עדיין לא מלא, היא עדיין, כרטיס הכניסה שלה עדיין לא מלא. פרויד אומר, זה נותן מענה לצרכיו הנפשיים, הוא היה הרי ידוע במומחיותו, הוא הכל פירש לצרכיו הנפשיים, והוא אומר, כן, חלק מדרכי הטיפול זה דרך האל, האם הוא קיים? הוא אומר, אני בספק. והשלישי בא ואומר, הדת והשבת מביאות לאושר ולברכה ללא קשר לאל. אז אי אפשר לומר אני מצטרפת לכולם.
אבל אני לא מסכימה איתך, אני לא מסכימה איתך. אני חושבת שהדת והתורה מביאות, יכולות להביא לשמחה גם בלי קשר לאל, והן יכולות להביא לשמחה עם הרבה קשר לאל, ואני כן חושבת שיש משמעות קהילתית מאוד מאוד עמוקה ורצון להשתייך, יש משהו מאוד חזק בעניין הזה, לא רק בדת היהודית, בדת בכלל, ואני חושבת שהתמורה וההוקרה שיש באמונה לאדם הפרטי, אם אנחנו נגדיר את זה כארגז כלים, גם זה נכון, גם זה נכון. תראה, יש בינינו איזשהו הבדל אמיתי, הבדל מהותי. אתה נורא נורא מפלק את החיים בצורה סכמטית. אני בן אדם יותר פתוח. אני לפחות, ככה אני חושבת, אני בן אדם מאוד מאוד פתוח, אני יכולה לשמוע את זה ולראות את ההיגיון, אין פה, גם אין פה סתירות גדולות, זה לא שאתה בא ואומר, בדבר הזה, אז אין אלוהים לגמרי, ובדבר הזה, אתה לא בא ואומר דברים שהם כל כך שחור ולבן. אז פה אתה מייחס את הדבר הזה, את האמונה ואת הכוח שלה, ואת הדומיננטיות שלה בקטע הקהילתי, ופה בקטע הפרטני, ופה כאילו אתה מנסה להגיד, זה לא קשור לה, וזה יכול להיות.
זה לא אני אומר, רגע, צופית, אני בעצם...
אז אני מתווכחת איתם. אז לא משנה, אני מתווכחת איתם. אני חושבת שאני לגמרי מבינה מה כל אחד מהם אומר, ואני גם לא חושבת שזה למשל ויכוח על שמאל או ימין, פוליטי. אני לא חושבת. אני חושבת שכאן, בתוך הוויכוח הזה, אני כן יכולה להגיד לכל אחד מהם, וואלה, אני מתחברת למה שאתה אומר. מתחברת. יש משהו עם יותר שייכות מלבוא ביום כיפור ולעשות כולנו ביחד פשן, אוהבינו, רצחנו, אכלנו, גזזנו, יש משהו נורא קהילתי בדבר הזה, יש משהו יותר קהילתי מלהתחפש בפורים ביחד, יום אחד שכולם, יום אחד שכולם צמים, יום אחד שכל העולם היהודי יושב ושר, והיא שעמדה, והיא שעמדה, כן, יש פה אלמנטים קהילתיים, ומצד שני תפרק את זה גם לאינדיבידואל, יש בזה גם באינדיבידואל משהו מאוד חזק. מאוד.
ולפני שנמשיך צופית, אני מציע אולי שניצא לשיר של שולי רנד ואמיר דדון, בין קודש לחול. זה בדיוק מחבר אותנו לנושאים שאנחנו מדברים אליהם כל הזמן, קודש וחול.
קודש לחול אני חי עם האמת שמשתוללת בי עם אלף הרגלים עם כל צלקת שעל פניי אני יוצא שוב לפזר את המילים בין המציאות לשיגעון הכל חוזר אליי שם במקום ממנו באתי אין שלום והמסע הזה כבד וקצת גדול עליי. אני צריך לגדול מזה ודי, לגדול מזה ודי. בין קודש לחול אני חי, בין האמת שמשתוללת בי עם אלף הרגלים, עם כל הפחד שעל כתפיי. אני יוצא שוב לפזר את המילים, בין המציאות לשגעון הכל חוזר אליי, שם במקום ממנו באתי אין שלום.
צופית, את איתנו?
כן.
יפה. נמשיך ברשותך. מה תעני לי אם אומר לך שבעולם האמוני קיים סבל רב יותר מאשר בעולם הרוחני, ואני מבקש גם לתת דוגמה אחת או שתיים. כחלק משיעורי הבית שעשיתי לקראת השיחה איתך, הגעתי לשיחה שאישך שולי התוודה שברגעים מסוימים הוא חשב לעלות על הגג ולעשות צעד שלשמחתנו לא עשה. וזה נבע כחלק מהסבל שבא מעולם האמונה, ואין צורך להיכנס יותר מדי לזה. מה תעני לכך? באומרי שבעולם האמוני קיים סבל נוסף.
קודם כל, בעולם האמוני, כמו בעולם הלא אמוני, קיים סבל. סבל גדול.
ברור.
אנשים סובלים. אנשים סובלים, אנשים עוברים דרמות. שולי לא עמד על הגג וחשב לקפוץ, כי המשבר שלו היה עם אלוהים. היה לו משבר אמיתי, משבר לגיטימי.
אבל אם הוא לא היה איש, אם הוא לא היה חלק מהחברה בה הוא גדל ובה הוא נמצא כרגע, הרי הרבה מאוד מהשאלות לא היו צצות לחייו.
לא נכון. במקרה שלו זה לא נכון. הוא גם היה חילוני לפני זה. הוא בא מבית דתי, ציוני, אחר כך הוא היה חילוני הרבה שנים, ואז הוא חזר בתשובה. והתקופות הקשות שלו היו בתקופות של משבר אישי מאוד 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 גדול ולגיטימי.
מול מי? מול מי?
אז זה היה מול אשתו, מול המציאות שלו.
חשבתי מול האל.
לא, ממש לא. לא. היה לו כעס, היה לו כעס בתוך האמונה שלו, גם היה לו כעס. למה אני כל כך סובל? למה הבאת עליי כאלה חיים קשים? למה אני עובר כזה צער עמוק?
אז היה לו סבל נוסף
מהחיים הרגילים. גם אם הוא היה חילוני באותה תקופה, ההתנהגות הייתה אותה התנהגות. וההתנהלות הייתה אותה התנהלות. אני גם יכולה להגיד לך, גם לי יש איזה קטע בהצגה, שאני מדברת על יום אחד שהחלטתי ללכת להתאבד, ובסופו של דבר עמדתי מול מסעיות שעברו, תכננתי לקפוץ ולא קפצתי, כי אני לא אובדנית. אז הרבה מאוד אנשים סובלים בעולם האמוני ובעולם הלא אמוני, ולעשות את הצעד הזה של להתאבד, הם לא מצליחים. מצד שני, אנחנו רואים לו אנשים חרדים מתאבדים, לא מזמן. לפני שנתיים, אני חושבת, האיש הזה, שכחתי את השם שלו, חרדי מאוד, איש חינוך, שנתפס בדברים לא פשוטים בכלל, בחר להתאבד. אני חושבת שהוא אפילו התאבד.
משי זהב.
חוץ ממשי זהב, משי זהב זה...
היו עוד.
היו עוד כמה, כן, היה עוד אחד מאוד רציני, כזה היה איש חינוך מבני ברק, משהו גדול כזה, הוא התאבד, אז גם אנשים דתיים, אסור להם לעשות את זה, ועדיין הם עושים את זה. אני לא חושבת שצריך לחבר את זה לאמוני. מצד שני, העולם הדתי הוא תובעני מאוד, אבל הוא לפחות נותן כלים להתמודדות, אבל הוא מאוד מאוד תובעני, ויש חלקים בו שנעשים לא ממש בתבונה. הרבה מאוד כאב עובר בתוך העולם הדתי, זה לא העולם האמוני. הרבה מאוד כאב עובר בתוך העולם הדתי, כי לא מנהלים אותו כמו שצריך. ושם, כאילו, בוא, זה לא קשור לאמונה. הדת מקלקלת המון דברים. יש לי הרבה ביקורת על הדת. יש לי הרבה ביקורות על איך שהדת מתנהלת.
את היית מצטרפת לדעתו של יוסף ברדישבסקי, שטען שהדת מכניעה את האדם. היא לא מאפשרת לו חופשיות. הוא קם בבוקר, הוא צריך להגיד מודה אני, הוא צריך, הוא מתבקש לנעול בהתחלה את נעל שמאל, ואחר כך לסרוך את מנעל ימין. כל זה מתקשר לימי בית המקדש, והוא בא ואומר, חבר'ה, נעזוב את הדת, נעזוב את המסורת, עבריים אנחנו, ואת ליבנו נעבוד. הוא גם הרגיש שהיהודי מרוב ספרי קודש על גבו לא יכול להתרומם. הוא אומר, זה סבל מיותר.
אני חושבת שזה נורא אבל פשטני לקחת את זה למקומות האלה. אני חושבת שהסבל הוא הרבה יותר מהותי מזה. ואני חושבת שיש לנו, שהעולם האמוני, יש בו המון תובענות, ויש גם בזרמים הקיצוניים, התובענות היא בלתי נסבלת, שאתה שומע לפעמים בחסידות גור, על מערכות היחסים שיש בין גברים לנשים, אתה אומר, וואו, איזה סבל הם עוברים מהרגע שהם מתאחדים ונישאים, כמה דברים לא פשוטים קורים שם בחסידות הזאת, ובכל מיני חסידויות כאלה קיצוניות. מצד שני, יש הרבה מאוד, בעולם הדתי הציוני, יש המון דברים שמקלים. ומהצד השלישי, מאוד לא פשוט להיות חילוני לדעתי. אבל גם פה יכול להיות פשוט. אני לא מסוגלת להיכנס לתוך הסכמות האלה.
אז מה אתה היית חושבת?
אני חושבת שיש קושי במסע הזה שנקרא החיים. החיים קשים, הם לא פשוטים, הם מאתגרים מאוד. הם מאתגרים והם הולכים ונעשים יותר ויותר ויותר מאתגרים. ווואלה, אמונה לפחות יכולה לתת כוח להתמודד עם השברים, עם הרגעים שהם בלתי נסבלים. למשל, כל הרעיון הזה של לחשוב במונחים של העולם הבא, לחשוב במונחים של רב הנסתר על הגלוי, ובעצם כל כך הרבה אנחנו לא יודעים, באספקט מסוים היום, זה הכלי הכי חזק שאפשר לתת למשפחה שכולה. חשבה שהילד שלה הוא אימורטליטי, והגוף שלו זה הדבר היחיד שהלך, אבל בזיכרון שלו, ומישהו הוא פשוט הופך להיות אישות אחרת,
אז את אמורה גם להאמין במשיח, כי מה תפקידו של משיח? תפקידו של משיח הוא לקחת את הסובל ממקום רע כביכול למקום טוב, מגלות לגאולה. אז את גם מתחברת, אם את מתחברת...
המשיח זה גם אותיות שמחה. בסוף הוא בא ואומר לנו, אם כולכם תשמחו ולא תהיו עסוקים בכל כך הרבה ביוב, אז זה יהיה ביאת המשיח. אני חושבת שביאת המשיח תגולם בצורת אהבה ובצורת קבלה ובצורת מערכת יחסית שיש בה אמפתיה עם העולם ולא מלחמה. אבל כנראה שכל זמן שגברים מנהלים את העולם, וזה לא באמת ממקום מגדרי שוביניסטי, פמיניסטי, רדיקלי, אלא כל זמן שהעולם מנוהל על חרב, על מלחמות, על טריטוריות, על ממון קיצוני, אז האור הזה כנראה לא יוכל להתאסף לכדי משיח שאמור לשמח. זה מה שאני חושבת. החמור לא...
לא, חמור של משיח... התגלגל מהרב קוק שבא לבקר את הקיבוצניקים החילונים, והוא אמר להם, אם אתם חושבים שאתם רחוקים מהדת, אתם לא, אתם משמשים כרגע את המשיח שהוא רוכב עליכם, ואתם בעצם מביאים לארץ ישראל את האמונה בדרכם שלכם. משם נולד המושג חמורו של משיח.
אבל תחשוב איזה יופי זה העניין הזה של חמורו של משיח, שהחמור הוא חומר, ומשיח זאת שמחה, וביחד זה, כן, יהיה מבסוט, יישב איזה רוכב שמח כזה, על איזה חמור מזהב.
למה את התכוונת, צופית, שאמרת, שאני מדליקה נרות שבת, אני בשיח עם האל. מה את בדיוק אומרת לו?
קודם כל אני באיזושהי הודעה, בסוף השבוע אני עושה לו סיכום שבוע.
את עושה לו סיכום שבוע.
כן, אני עושה לו סיכום שבוע, ואני אומרת לו תודה
רבה. מתי את עושה את זה? בהדלקת הנרות, בעת החיבור בין השכינה לבין האל.
כן, עכשיו זה לא בא מהתחשבנות, זה בא רק מהמקום הזה של הכרת הטוב, תודה רבה. אני באמת, באמת, אני אומרת את כל התפילה הדתית הרגילה, ואז אני אומרת את כל מה שיושב לי על הלב, ואני בעיקר, בעיקר מבקשת ממנו, שימשיך לכוון אותי, ושימשיך לתת לי את הכוחות ואת הכלים, להיות באמת, באמת נוכחת, כאלומה של אור, אלומת אור, לאנשים, לילדים שלי. זה הדיאלוג שלי עם אלוהים.
את נותנת אלומת אור כבר הרבה שנים. השאלה אם אלומת האור הזאת היא אלומה שבאה מתוך אמונה באל, או מתוך החילוניות, מה שאת עשית ביד רמה.
תגידו אתם מה שאתם רוצים, כאילו אני מאמינה.
מה את מרגישה?
אני חושבת שככל שאני יותר, ככל שאני יותר מקיימת את הדבקות שלי באלוהות, בטוב ומיטיב, אני יותר מאושרת גם.
למען האמת, ממה שאני זוכר, אני לא עקבתי אחרי כל אחד מהסדרות, אבל את עשית הרבה טוב ומיטיב. אבל אני צריך גם לומר עוד משהו. בתפילה, בטוב ומיטיב, ההמשך של זה, לרעים ולטובים. זה המשך הפסוק. אנשים קצת שוכחים את זה. ואז נשאלים, המפרשים שואלים, הייתכן לרעים ולטובים? והתשובה היא, כי עד יום מותו תחכה לו, אם ישוב מיד תקבלו. דיינו הרע, הקדוש ברוך הוא מחכה שהוא יעשה תשובה, ועד יום מותו תחכה לו, אם ישוב מיד יקבלו. דיינו הטוב והמיטיב, את עשית הרבה דברים בטוב שבמילה, השאלה אם זה בא מתוך אמונה או מתוך מי שאת.
הרבה מתוך מי שאני. הרבה הרבה מתוך מי שאני.
תרחיבי, את אומרת, אני מאמינה גדולה בחמלה.
כן, אני מאמינה גדולה בחמלה. ולמשל, אם אני אקח את זה רגע לעבודים, אז כשאני יוצאת למסעות בעבודים, הרבה פעמים אני יוצאת עם אנשים שיוצאים להתחשבן עם מי שפגע בהם כל כך. הורים שנטשו אותם, האימא שוויתרה עליי ומסרה אותי לאימוץ, אלה הם היו הגורל שלי והם בחרו להוציא אותי מהגורל שלהם. אני הולך להתחשבן איתם ואני מובילה אותם לתוך תהליכים מאוד עמוקים, של בעצם להצליח לראות את האנשים האלה שעשו להם את המעשה אולי הכי קשה, נטשו אותם בבסיס כבר, הם נטשו, הם יצרו איזה פחד נטישה מהותי שאי אפשר יהיה לתקן את זה באמת, ואני מובילה אותם לפגוש בני אדם ולא את ההורים הנוטשים האלה. כי אני מאמינה שבסופו של דבר בחמלה יש משהו מזקק ומרפא. ועוד דבר שאני מאמינה בו זה במגבלה שלנו. אנחנו בני אדם הם אנשים מוגבלים בסופו של דבר. כמה אתה באמת יכול להכיל דיסוננסים בתוך הנשמה שלך? כמה אתה יכול להכיל דיסוננסים על הגב שלך? בסוף מה אנחנו? אנחנו תוצר של התנהגות. אנחנו מתנהגים. כל היום אנחנו מתנהגים, אנחנו קוראים בבוקר, אנחנו מתנהגים לבן הזוג שלנו, לעצמנו, אנחנו מתנהגים, הכל זה התנהגויות. אז כשאתה רווי בכעס, בנקמה, בחוסר יכולת לאהוב, בהתרגזות, בנקל, אז זה תופס מקום לדברים אחרים. עכשיו, אלה באמת, אנחנו
בדקות האחרונות, אנחנו
גם לא סתם חולים. המקום הזה של הכעסים, זה עיקר מעולה לגדל סרטן, בעיות לב, מחלות, והמקום האחר, המקום הזה של השמחה והחמלה, זה מקום שיותר נוח לחיות בו. אז אני חושבת שאני מצאתי את הדרך לחיות, דרך חמלה ודרך עדינות ודרך טוב לב, ולא דרך כעסים.
אז בסיומו של יום, את אדם יותר מאושרה בזכות הכניסה שלך לעולם האמוני?
אני בעולם האמוני קודם, אבל אני יותר מאושרת בזכות זה שיש לי את שולי.
אבל הוא מעבר לזה שהוא מייצג את מה שהוא מייצג, והרבה מאוד דברים טובים. אבל הוא מייצג בעיניי עולם של אמונה, של עולם, עולם הלכתי.
אז אתה, והשאלה אבל היא,
האם החדירה שלך לעולם ההלכתי מביאה לך עושר נוסף שלא היה לך בעבר?
אבל זה חשוב לי להגיד, זה מביא לי עושר נוסף, וזה היה שם קודם גם, העולם התורני היה שם קודם, ושולי עם הפתיחות שלו ועם המורכבות שלו ועם התורנות שלו ועם החוכמה שלו לגמרי 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 מעשיר את העולם שלי, אז בוודאי שאני שמחה על זה.
אני מבין גם ש...
זה לא אומר שכל רב אחר, שיהיה גדול ככל שיהיה, אם הייתי פחות אוהבת אותו, מהאהבה המטורפת שיש לי לשולי, הייתי נורא שמחה בו ובדת שלו. ממש לא. אני אוהבת את שולי. לא אותה.
ובכדי להגיע עמוק יותר לשולי, את נכנסת יותר לעולם ההלכתי. אני מבין נכון?
לא.
לא.
לא. אני אוהבת את שולי, וזה מאוד מעניין אותי להיות יחד איתו בתוך העולם ההלכתי. זה לא כדי לרצות אותו.
לא, לא, פשוט, לא לרצות אותו.
ופשוט, זה פשוט, יש לנו את זה. זה כמו שאני מכניסה אותו לעולם הפסיכולוגי. זה כמו שאני מכניסה אותו למלא עולמות שלי. ויש לי עולמות מאוד מגוונים, והוא איתי בהם.
ולפני סיום, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו?
מה שבא להם. מה שמעניין להם.
דהיינו, המסע לעולם ההלכתי כדאי?
לא, הייתי רוצה שהם יזכרו שהעולם תלוי על בלימה. שהעולם תלוי בבלי ובמה. ולא כל מה שהם רואים בהכרח הוא חזות הכל, ולא כל מה שהם לא רואים באמת לא קיים. זה מה שהייתי רוצה שהם יקחו וינסו להבין. שילכו לראות הסרט בליפ.
אני צריך לומר את האמת, תני לי לחשוב על זה ואני אחזור אלייך באופן אישי. תודה לצופית גרנט, היה לי תענוג ומאתגר לשוחח איתך, ולהתראות ולהשתמע.
למה אתה אומר איתך ולא איתך?
איתך. סליחה, את צודקת. אז נתחיל מחדש. תודה לצופית גרנט שהיה לי תענוג מאתגר לשורח איתך. ואנחנו כבר מזמינים אותך לפגישה הבאה.
אותך!
ולסיום, מאזינות ומאזינים, בשבוע הבא נשוחח עם דוקטור רם פורמן, שעומד בראש עמותת הפורום החילוני בישראל. ועמו נשוחח האם קיימת מיסיונריות ישראלית יהודית באירופה. ולשיר סיום נשמע את שולי רנד עם אברהם פריד בפיוט ענים זמירות, הנאמר מדי שבת בביתי הכנסת. תודה לאבנר טכנאי השידור, ערב טוב מבן שפט תחקיר עורך ומגיש, שלום שלום, עד לשבוע הבא.
נכון.